לא, אבל היינו בקבלה דומה למראה עיניים, נכון? מישהי רשמה משהו? ומה רשום שם בשורה האחרונה? שהוא לא חי במעמד הר סיני. אבל התחלנו לדבר על הנביאים, נכון? שמה? התחלנו לדבר, ספרנו את הנביאים, נכון? שבכל רגע נתון בממוצע, לא רגע נתון בממוצע, זה קצת טעת על סטרי, היו ברחוב הישראלי בין 40 ל-300 אלף נביאים. והנביאים זה קצה הפירמידה, אתם צריכות להבין, שאם יש כל כך הרבה נביאים, אז כל השאר הם לא אנלפבטים מרושעים. רוח הקודש זה תופעה. אני מנסה לומר שמעמד הר סיני, שמשה רבינו עלה לפסגת הר סיני, ונכנס אל הערפל, כי שם האלוקים, והיה שם 40 יום ו-40 לילה, פסגת הר סיני זה מקום, אבל זה מקום אלוקים. אלוקים נמצא בכל מקום, אלוקים נמצא בכל רגע, אבל אלוקים לא מתגלה, הוא מסתתר, לפעמים יותר ולפעמים פחות. פסגת הר סיני זה מקום בעולם הזה שאלוקים לא הסתתר בו. העצמות האלוקית התגלתה בתוך התורה. כשמשה נכנס אל הערפל שם, אז בשר ודם, ילוד אישה, חי את כל מרחבי האינסוף. הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא את כל מרחבי האינסוף. הוא לא אלוקים, משה רבינו. ותחסרהו מעט מאלוקים וכבוד והדרת תאתרנו. אבל הוא קיבל מאלוקים את כל מלוא הרוחב והעומק והגודל. וכשמעמד הר סיני נגמר, אז הענן והערפל המשיכו להיות בראש הר. אתם זוכרות שכתוב, והגבלת את הר וקידשתו, ואיש עליו לא יעלה בערבי, ואיש לא יעלה ויש לא יגע בכל הער, נכון? כי סקול יסקל לו ירא ירא, ממים יש אסור לגעת בהר סיני. היה אסור, משה רבנו עלה בבב בסיוון לקבל את התורה, והער היה מוקף, היה אסור לגעת בו, וככה חז"ל אומרים שאחרי זה הוא ירד, סליחה, הוא ירד ב-17 בתמוז, ואחרי זה התפעל 40 יום, ועלה עוד פעם ראש חודש אלול, וירד ביום כיפורים. וכל הזמן הזה השכינה המשיכה להתגלות בפסגת הר סיני. זאת אומרת, הענן הזה, זה לא ענן רגיל שמדליקים אש ונהיה פיח, זה ברור לכולם. הענן שמבטא את הנוכחות האלוקית המלאה הזאת המשיך להתגלות. ואז כשנבנה המשכן באלף ניסן, כתוב שמשה רבינו מנסה להיכנס לקודש הקודשים, והוא לא יכול כי הענן מלא את המשכן. אז יש כמה מקורות בחז"ל שאומרים שהענן שהיה בפסגת הר סיני עבר לשכון בתוך קודש הקודשים. קודש הקודשים זה מקום כזה שהוא על פני האדמה, אבל הוא לא על פני האדמה, זה מין משהו שהוא בלתי נתפס. זה העולם הזה שהוא העולם הבא, זה העולם הבא בתוך העולם הזה. זה העולם הזה הבא שנמצא בעולם הזה בלי להצטמצם בכלל. זה איזה חדר קטן, כמה מטרים על כמה מטרים, שהוא לא קשור, שום דבר בו לא מצומצם, שום דבר בו, הכל אלוקי, שאני אלוקי באופן מוחלט. אני מנסה לומר שכשיש בית מקדש, אז הכל אחרת, הכל, הכל, הכל אחרת. יש משכן, יש בית מקדש, אז זה לא בהר הבית יש משהו למעלה. הלבבות של כולנו, הנשמות של כולנו, כוחות החיים של כולנו, הם אחרים לגמרי. משה רבינו רוצה לראות את אלוקים. והקדוש ברוך הוא אומר לו, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו, נכון? כי לא יראני אדם אחד, מכירות את זה, נכון? ואף אחד לא רואה את הפנים, זה משל, אבל בבית המקדש כתוב שלוש פעמים בשנה יראה כל זכר את פני האדון השם אלוקים. זאת אומרת, יש פה איזה פשט שההבטחה של אלוקים לכל אחד מעם ישראל כשהוא עולה לרגל, יש פה משהו שיותר גדול ממה שמשה רבינו ביקש באופן אישי. כשעם ישראל חי בארץ ישראל, כל אחד חי בחלקת האדמה שלו, כל אחד מאבד אותה וכל אחד שומר עליה. אז זה שיש בית מקדש וזה שיש מלכות ושיש כהונה ושיש לוויה ויש קורבנות, זה משנה את כל החיים. זה שיש עלייה לרגל, זה לא רק שלוש פעמים בשנה, זה שלוש פעמים בשנה שעלו ומי ייתן כל עם השם נביאים. אני מנסה לומר, זה מה שאני מנסה לומר, שעד סוף בית ראשון, כל תקופת הנבואה, תחילת ימי בית שני, אז אי אפשר להגיד אולי התורה לא אמיתית. זה לא קשור, זה לא שייך בכלל. אין מצב בכלל כזה שמישהו יעיז לומר דבר כזה. אי אפשר, משום שהתורה, בטח דיברו איתכם בעשרה בטבת. צמתם בעשרה בטבת? לצערנו, הפעם האחרונה שנצום בעשרה בטבת, בעזרת השם, אז דיברו איתכם על זה שאחת הסיבות לתענית זה שתרגמו את התורה הלוויונית, נכון? שמה זה אסון כל כך גדול, אני עושה חזרה קצרה, שזה הספר שתורגם להכי הרבה שפות והודפס בהכי הרבה מהדורות ושינה יותר מכל בפני התרבות האנושית. למה אנחנו כל כך מתאבלים במקום לעשות חגיגה שהיינו אור לגויים? והתשובה היא שזה אסון שתרגמו את התורה, כי עד ימי, עד עשרה בטבת אף אחד לא העלה בדעתו שאפשר לתרגם את התורה, זאת אומרת אף אחד לא חשב שזה דברי חוכמה. לכולם היה ברור שהתורה זה החיים של עם ישראל. בחיים אי אפשר לתרגם, את יודעת, יש דברים שאת יכולה לשלוח לי ב-SMS ובמייל, בוואטסאפ, יש דברים שאמיתית, חיים אי אפשר לשלוח. מדיה, העתקות אפשר לשלוח, חיים אי אפשר לשלוח. וכשחשבו שיש בכלל מישהו מעלה על דעתו שאפשר לתרגם את זה, סימן שאנחנו כבר הרגשנו שזה אוצר תרבותי ולא עצם החיים שלנו. כל ימי התנ"ך, מעמד הר סיני לא היה אירוע היסטורי, מעמד הר סיני היה רגע, חווינו אותו. הנביאים ורוח הקודש ובית המקדש ועלייה לרגל. זה חיים כאלה שלא יכול להיות שמישהו יעלה ספק בכלל אם התורה נכונה או לא נכונה. בסדר? אז מי שהיה שם, הפסיק לדון בשאלה, בשוויכוח. זה כן נכון, זה לא נכון, תביא לו הוכחות כאלה, הוכחות אחרות. זה הפסיק להיות חלק מהדיון. ולכן המשכנו את העדות של עם ישראל עוד אלף שנה קדימה מהר סיני, עד לתחילת בית שני. שאז כל אחד ידע שיש אלוקים, הוא לא יכל להתווכח. בסדר? אבל רבי יהודה הלוי, הרווחנו עוד אלף שנה, ורבי יהודה הלוי חי הרבה אחרי זה. רבי יהודה הלוי חי אולי 1800 שנה אחרי זה, אחרי תחילת בית שני. נכון? 1,700 שנה בערך אחרי חורבן, אחרי בניין בית שני. ורבי יהודה הלוי, אז הבנו שיש קבלה ויש קבלה. יש קבלה שדומה למראה עיניים ויש קבלה שלא. קבלה מסורת. יש מסורת שהיא סתם סיפורים סביב המדורה. קוראים צ'יזבטים ועלילות לילה, אלף לילה בלילה. וזה לא דומה למראה עיניים. אבל הקבלה בזמן התנ"ך, שהתורה, שמעמד הר סיני היה אמיתי, היא בהחלט משכנעת. טוב, אנחנו צריכים להגיע לרבי יהודה הלוי. אנחנו צריכים להגיע גם אלינו בסוף. אז בואו נמשיך עוד קומה. עוד קומה. על המסורת בעם ישראל. אין לכם פה שולחן ערוך בה. אין, אני רואה שאין. השולחן ערוך כתוב ככה, על הדולר כתוב, In God we trust. ראיתם פעם דולר? לא, אבל שמעתם. אנחנו בוטחים בהשם, ככה כותבים האמריקאים. שזה דבר שמאוד מאוד מעליב אותי. כי אם האמריקאים מוכנים לכתוב על הדולר שלהם שהם בוטחים בהשם, אז למה אנחנו לא מסוגלים לכתוב את זה? האמריקאים בוטחים בדולר כנראה. יש בהם קצת ענווה וקצת צניעות, וקצת משהו אצילי שאומר להם, תגידו, לפחות, תשאפו לפחות להיות משהו מעבר לכסף. למה על השקל החדש לא כתוב בהשם אנו בוטחים? מה הבעיה? לא צריכו צדיקים גדולים. אם האמריקאים הצליחו, למה אנחנו לא מצליחים? למה? אתם יודעות למה? בגלל שאם פעם היה לכם פה שולחן ערוך, אז היה תופס שני מדפים גבוהים כאלה, 20 קרפים שחורים. אפשר לעשות אותם גם בסגול, זה לא חשוב. המשום הזה בשחור, 20 קרחים כבדים, ענקיים, גדולים כאלה. כמה מצוות יש בתורה, אתם יודעות? כמה? שאלות מטעות, אתם יודעות, נכון? יש בערך 613 מיליון מצוות בתורה, לפי דעתי. משום שמצוות שבת, למשל, לא תעשה כל מלאכה. זו מצווה אחת, נכון? כמה הלכות יש במצווה הזאת? וואו, נכון? יש למתי תוות מלאכה. ולמתי תולדות. לכל מלאכה, נכון? זה כבר 40 בריבוע, זה כבר הגענו ל-600. אבל יש לזה כל כך הרבה השלכות ודוגמאות וגזרות וסייגים ומנהגים. והלכות שבת, יש עשרות אלפי הלכות שבת, אני חושב. שלדעת את כל ההלכות, כל הדוגמאות, כל הסיטואציות. יש הלכה אחת בערב תאכלו מצות. וואו, כמה כתבו על הלכות אפיית מצות. בלי סוף. לעם ישראל אין 613 מצוות, לא מדבר על דרבנן, אתם יודעות. מה אתם עושות? מודה אני זה דאורייתא או דרבנן? מה זה מודה אני? זה לא דאורייתא ולא דרבנן, זה לא כתוב בש"ס בכלל. זה איזה מנהג שהתקבל. אחרי זה ברכות השחר זה לא דאורייתא. כמעט כל הבוקר שלכם זה לא דאורייתא. קריאת שמע זה דאורייתא, בסדר. אבל אני מתכוון שחלק גדול שלנו, גם הלכות דאורייתא, הם הרבה יותר מ-613 כותרים. מתחת לכל כותרת יש רשימה, רשימה של מסכתות וראשונים ואחרונים ופוסקים וספרי מנהגים. מה לא? כמה שוטים, זה ספרים. יש מאגר ממוחשב שקוראים לו, לא יודע איך קוראים לו, של ספרים, של ספרי קודש. בני תורה קוראים לו, אתם יודעות מה אני מדבר? אין לכם את זה פה, אתם לא יודעות עם זה? אבל זה כמעט את כל הספרים שיש, יש שם בתוך המאגר הזה. אז בתמונה, נכון שיש, יש תוכנה, אז יש תמונה קודם. אז יש תמונה של אולם ענק 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 מלא ספרים. ומישהו כזה קטן עם סולם, הסולם הגיע בערך עד לרבע הגובה. אולי מסולם חפש, זה יחסית הספרים שנכנסו לתוך המאגר הזה. זה מאגר מאוד מפורסם, חשבתי להגיד לכם את זה. כמות הספרים וכל הספרים האלה זה מה? הלכות, 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 הלכות. אני מתכוון שהלכה אני מתכוון. אז למה האמריקאים קוראים עם God we trust? כי מה זה תובע מהם? אם האמריקאים נוצרי אומר שהוא דתי, מה זה תובע ממנו? מה זה? אם הוא ממש דוס ללכת לכנסייה פעם משהו, אז זה כמעט אף אחד לא עושה את זה. אבל להגיד לפני האוכל תודה רבה שנתת לי את האוכל, ולהיות אדם ישר פחות או יותר, לנסות להיות אדם ישר, זה כמעט לא תובע כלום. לנו יש הלכה, הלכה, אין את זה לאף דת אחרת בעולם. יש סדרי משפט, דיני אישות, ירושות, אבל הלכה בחיים שלנו, יש לנו הלכה. ואיפה ההלכה אומרת לך מה לעשות? איפה, באיזה תחומים? איפה לא, מה זה? איך להתלבש, מה להתלבש, איך לאכול, מה לשתות? אין לך פינה אחת בחיים שההלכה לא אומרת לך מה לעשות. תראו, היום די קל לאכול כשר. פחות או יותר על כל דבר נורמלי יש הכשרים, נכון? רוב המקרים. מי שלא אוכלת אבקת חלב אקום, אז היא צריכה להתמודד לוותר על כמה דברים, אבל חוץ מזה, יחסית אנחנו בסדר, אבל את ההלכה ב-2000 שנות גלות זה לא ככה. זה ממש לא ככה, משום שההלכה היא הייתה קשה. היה קשה מאוד להשיג עוף לשבת, מאוד מאוד קשה בגלויות, המצב הכלכלי היה מאוד מאוד קשה. וכשסוף סוף השיגו עוף לשבת או פעם בחודש, ופתאום ראו איזה חתיכת דם מתחת לאור, אז שלחו לרב, אם הרב אמר תרב, זרקו אותו לפח, לא הלכו לקנות עוף חדש בדקל, לא היה. אני מנסה לומר שההלכה, זה לא כמה מנהגים יפים, ט"ו בשבט וחנוכה ולשחק ברעשנים בפורים. מה פתאום? ההלכה היא מתערבת בחיים בצורה מאוד מאוד דרסטית. היא אומרת לך המון דברים שאת צריכה לעשות, המון דברים שאת לא צריכה לעשות, שאסור לך לעשות ושאת חייבת לעשות. ומי שרוצה לחיות ההלכה, זה בא אליו מכל הכיוונים, וזה דורש דרישות כבדות מאוד. זה מבקש מחירים גדולים מאוד. אופן שבו עם ישראל קיים את ההלכה בכל הגלות, תראו, מסורות נשחקות לאט לאט. מסורות מאבדות את טעמם, לא זוכרים מאיפה הם באו, והם לאט לאט נשחקות, הם מתחלפות מסורות חדשות. המסורות ההלכתית היא בדיוק הפוך. משום שהעולם ההלכה הוא רק מוסיף כל הזמן עוד ועוד מנהגים, ועוד מנהגים, ועוד חומות, ועוד דינים, ועוד מנהגים, ועוד מנהגים, ועוד מנהגים. מתי את מוסיפה משהו? מתי? מתי את מוסיפה משהו? אומרים לך 5, זאת אומרת אולי 6. מתי זה? לא כשאומרים לך תדפק את הראש בקיר 5, זאת אומרת בבקשה 6, נכון? כשמציעים לך לאכול 6 קוביות מאיזה שוקולד טעים, זאת אומרת, זה. מסכימה להחמיר 6, נכון? את עושה טובה. כשמציעים לך לתרום לך, להביא לך פינוקים והפתעות, אז את מוסיפה לבד. עם ישראל מתייחס להלכה, אני מתכוון למסורת, אני מסתכל אחורה 2000 שנה, וזה נראה כאילו זה, כאילו כיף להם זה. זה קשה, אתם יודעות, זה לא אתם מוצאתם את זה שקשה לפעמים. אבל כל הזמן אנחנו מוסיפים עוד ועוד, ואין לנו אף מנגנוני עקיפה. בגלות לא הייתה, לא היה שום מנגנון עקיפה. אף אחד לא יכול לעשות כלום למי שאמר לא רוצה. כלום. איך החינוך עבר, איך המסורת עבר, איך ילדה יהודיה לפני 100, 200, 300, 600, 700, 1400 שנה, החליטה שגם היא יהודיה. לפי מה? מה הייתה הבעיה? בשבילה, היינו כצון, זוכרות? שהיינו כצון לטבח יובל, להרוג ולאבד ולמכה ולחרפה, ובכל זאת שמך לא שכחנו. מה נתנו לאלוקים בגלות? מה לא נתנו? רדפו אותנו, ביזו אותנו, גירשו אותנו, עשו פוגרומים, מסעות צלב. מה לא עשו לנו? ומה קיבלנו בתמורה? למה? למסירות הנפש של תורה ומצוות שליוותה אותנו בכל הגלויות. מה האלוקים נתנו בחזרה? מה? מה עוד פוגרומים, נכון? מה? נתנו ונתנו ונתנו, ובכל זאת שמך לא שכחנו. זה אף אחד לא שואל. אנחנו אותך לא שכחנו. מבקשים נא אל תשכחנו. אנחנו מאמינים. אנחנו 2000 שנה הסתובבנו. היום זה נחמד להיות דתי, תמיד היה נחמד להיות דתי, אבל המחירים היו כבדים וכבדים וכבדים. ולא הפסקנו לעולם. אתם יודעות שכל אירופה, כל ארצות ערב, כל היום היה אנאלפבית, כי היה מחירים יקרים מאוד כדי ללמוד, ללמד ילד. העולם במצב כלכלי קשה, ללמד ילד לכתוב ולקרוא. ועם ישראל, אפילו העניים הכי מרודים, הם מסרו את נפשם על לימוד תורה, מסרו את נפשם על לימוד תורה. ועל מה הם למדו? על מה הם למדו א' ב'? הם לא למדו לימודי ליבה. הם לא למדו משהו שיכל לעזור במשכורת, כי הוא זה לא. הם למדו א' ב' כדי ללמוד חומש עם רש"י, זה מה שהם למדו. בכל הגלויות, מתימן ועד רוסיה. והם עכשיו נזכר בסיפור על הרדב"ז, הרב של צפת, בזמן הרב זצ"ל, לפני 100 שנה בערך. שביורצת, יום הזיכרון של אבא שלו, הוא ככה ישב ומישהו ביקש ממנו שיספר לו משהו על אבא שלו, אז הוא אמר שהוא היה ילד מאוד כישרוני, כשהוא היה ילד קטן ברוסיה, ולא היה כסף למלמד. הוא היה בן 7-8, לא היה כסף למלמד. ולהורים לא היה גרוש על הנשמה, ולא יודעים מה לעשות, אז הם החליטו לפרק את התנור, היה תנור כזה מלבנים בבית, ולמכור את הלבנים. הם היו ברוסיה, רוסיה זה קור של מינוס 40 מעלות. לא היה להם תנור, גם לא היה להם פליזים. ממש לא. היה להם קדחת בעיקר, וכמה טעמים. וזהו, הילד צריך לגדול בתורה, אין מה לעשות. עם ישראל הצליח למסור בכל דור ודור גדודים, גדודים, גדודים של אנשים שרצו להיות בני תורה, שרצו להיות תמיד לכם. ההלכה הייתה, הייתה קשה, קשה מאוד הייתה ההלכה. סיפרתי, אולי סיפרתי לכם על הקצין הזה בבה"ד 1, שהיה איזה אימון בחורף בגשם. מישהו סיפר לי שהיה חורף וקר ורטוב, הם היו כאלה בכיינים כאלה ולא עליהם כוח וזה. ואז פתאום הקצין שלהם צרח עליהם, אמרו לו קר לנו, אז הוא צרח עליהם. הוא לא מבין מאיפה זה בא לו. הוא אמר, הסבתות שלכם ברוסיה טבלו בקרח. אז איך אתם מעיזים לפקוד בכלל? אתם יודעות שהמקוואות בעם ישראל, איפה הם היו? מה אתם חושבות? היה, היה, איך קוראים זה היום? חרסינות הלכו לנער בקרח, שברו אותו. איך הבנו את עם ישראל? זהו. כל ההיסטוריה ההלכתית היא רק עוד חומות ועוד חומות ועוד חומות. סיפורים הכי פשוטים, אתם מכירות את הסיפור על סוליקה? נכון, מכירות? מה סוליקה? סוליקה זה נערה שהנסיך במרוקו התאהב בה, ראה אותה, היא הייתה מאוד יפיפייה והוא רצה להתחתן איתה. אז היא אמרה לו לא. הוא אמר לו לא, רמי לא. והיא אמרה לו לא. אז מה הוא עשה? הוא קשר אותה, לא משנה איך הוא הרג אותה, בצורה מאוד מאוד אכזרית. וכל האגדות האלה בעם ישראל, יש גם אצל יהודה למד פרץ סיפור כזה, היא קשרה, היא חיברה את השמלה שלה לרגל שלה עם סיכות. כדי שכשיגררו את הסוסים, אז לא יראו לה את הרגליים שלה. זה חלום של כל נערה בעולם השלישי, שמה? שפתאום יבוא איזה מיליארדר ויתאהב בה, והיא תהיה מלכת העולם. בת כמה הייתה סוליקה לפי דעתכם? כמה? נערה במרוקו, באיזה גיל את חתמות? 15, כן. והיא החליטה שלהיות מלכת מרוקו זה פי אלף מיליארדר, זה מעל החוק, זה לעשות מה שרוצים. היא ילדה נורמלית, זה הייתה יכולה להיות כל ילדה אחרת, פשוט היא באה, הוא התאהב, היא התאהב, המשך אליה. וזה תגובה, ואותה כאילו עליה עוברים הסיפורים. המסורת, סבתי נוחה עדן הייתה, הייתה במחרית ימיה, במחלות זקנה קשות, אז היא הייתה בבית חולים גריאטרי כזה. שהמצב שלהם היה קשה מבחינה שכלית. אז הייתה לה זקנה אחת בחדר, היא לא הבינה כלום, כאילו המוח נמחק לגמרי. הקוגניציה, אני מתכוון, התבונה. נמחק לגמרי. כלום, היא לא יכולה לדבר, כלום, לא יכולה לאכול אפילו. היא עשתה שני דברים, הזקנה הזאת. מה שני הדברים? דבר אחד היא עשתה כל מיני ככה. שלא יראו שערה אחת שתצא מהכיסוי ראש. הדבר שני, עשתה עם החצאית ברגל, שלא תעלה לתא הברך. סקנה, בלי מוח בכלל. בלי מוח בכלל, לא יודע בתקמי. לא נשאר לכלום. אתם יודעים, במזון כזה אי אפשר לעבוד על אף אחד, אי אפשר לעשות פוזות. אין, גם אף אחד מי שם. זה מה שיש לה בחיים. מה שיש לסקנה הזאת. מי אף אחד לא יודע, רק אלוקים יודע, וכנראה לא צריכה אף אחד חוץ ממנו. זה משהו כזה, בגנים של עם ישראל, מה שהיה חשוב זה מה? זה ההלכה, זה המצוות, זה המוסר, זה הרד שלנו. מי הגיבורים שלנו? מי הדמויות המופת שלנו? כאלה, סוליקה, תמידי רחמים, גומלי חסדים, עושה מצוות. כל הדורות, אתם יודעים מי היו הבנים והבנות של עם ישראל? נערים ונערות שמחים שאהבו להשתולל ולא אהבו לסבול. והיה להם שאלות אמוניות לפעמים, והיה להם ספקות, והם אמרו מי אמר, והיה קשה. וכל הזמן מעבר לרחוב היו את הגויים שחיו בכיף ובסבבה, ומילה אחת מי שרצה עבר, מילה אחת. וחוץ מפסיכופטים, אף אחד לא עבר את הגדר. תמיד נשארנו. אתם יודעות שמה שאנחנו למדנו על הנאום של הכומר הנוצרי בכוזרי, אז היו הרבה פעמים קהילות, בעיקר באירופה, שהכריחו אותם לבוא ביום ראשון, הכריחו אותם לבוא לשמוע את הנאום של הכומר. ואף אחד לא ידע להסביר להם, והם החליטו, אנחנו נהיה יהודים. הם החליטו. אני מנסה לומר שיש סיפורים שמספרים, למרות מספרים. אבל הסיפור הזה של הר סיני, לא כל הורי יש לו יכולות חינוכיות ויודע לספר על הר סיני. אבל את הסיפור של הר סיני, איך עם ישראל סיפר לילדים שלו, איך הוא סיפר? בהתנהגות, הוא לא דיבר מילה אפילו. הר סיני זה לא, היה, היה לפני הרבה שנים היינו בהר סיני, מה פתאום? כל ילד וכל ילדה גדלו בבית, שהבית אמר להם, הר סיני. אם זה לא הר סיני, לא עושים את זה. היחס להלכה, ההלכה קשה, היום אנחנו רוצים להתחבר, היום אנחנו רוצים להרגיש, אנחנו גם צריכים להתחבר להרגיש, כי רוח הקודש בעזרת השם תחזור אלינו, זה קורה לנו. אבל בכל 2000 שנות, הם לא למדו אמונה, לא למדו לעומק. וימות העולם, מסע הצלב, איך הם הגיעו לקהילות ואמרו להם, או שאתם מתנצרים, או שאנחנו הורגים את כולכם. אחד אחרי השני, אמרו, תרגו את כולנו. מה, הם לא אהבו לחיות? מה, הם לא אהבו לצחוק? הם לא אהבו להשתולל? לא היה להם קשה לפעמים בבוקר? לא היה להם סימני שאלה לפעמים? רק כשהגיע הרגע המשבר, אז הם נעמדו בתור, אחד אחרי השני, ואמרו, אנחנו יותר חשוב לנו מהכל, אין לנו שום דבר שיותר חשוב מהכל. זה סיפור שלא מספרים אותו במילים. זה סיפור שמספרים אותו בחיים. למה בישראל לא כותבים על הדולר, על השקל, אנחנו בוטחים באשם? כמעט בוטחת באשם, חכי חכי, זה בא עם 20 כרכים שולחן ארוך. זה לא דיבורים אצלנו. זה לא סיפור. אצלנו זה עובדת חיים. אין אף דת בעולם שיש לה הלכה. יש הלכה, יש הרבה דברים שאסור. הדברים שצריך לעשות, אין. יש למוסלמים, יש 5 מצוות. נכון? עלייה לרגל פעם בחיים, הנה פעם בחיים אתם עלייה לרגל. אצלנו 3 פעמים בשנה. יש להם, מה, ג'יהאד. מצווה לא חביבה כל כך. ותלוי למי. והסיפור הזה, זה מה שאני חושב רבי יהודה הלוי אומר, הסיפור הזה לא סיני, זה לא היה היה, זה לא היה היה. זה לא אגדה, זה לא מסורת. מה פתאום? אם זה אגדה במסורת, אפשר להחליף את זה 1,000 פעמים. זה החיים, ילד רעה, מה קורה? נו, אתם מכירו את הסיפורים רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, נכון? שהיה אסור למכור יש ברוסיה, והמשטר הרוסיה מאוד מאוד אכזרי, והוא הלך לכמה אנשים, אמר, אתה יכול להרגיל לי ככה וודקה בלי שאף אחד רואה, הוא אמר, תמורת סמוך סכום אגון תקבל, זה היה בפסח. ואז הוא הלך ליהודים ואמר להם, מי שמוכן להרגיל חמץ, תמורת סכום אגון, וכל אמרו לו, איך תמות. בלי משטרות ובלי בתי סוהר ובלי המדלדים ובלי פרקליטות ובלי שיימינג. יהודי לא אכל חמץ, מה זה? זה אין מצב, זה לא יכול להיות. כן אמרו לו, מה זה יהודי? אתם אומרים, ללחות, בשולחן ערוך כתוב לא ללעוג לנשים שמנקות את הקירות. זה לא מה חייבים לעשות, כאילו אתם יודעות מה חייבים לעשות. יש כזה מקירות של הרב אבינר לפסח, שמעתם על זה? יש כזה איך מנקים את הבית לפסח ברבע שעה, הגזמתי. זה בחצי יום, כזה צ'יק צ'ק צ'ק מה חייבים, זה עושים רק ש... הבעל במילואים והאישה בחדר יולדות ו... אבל יש, אפשר לעשות את זה, אבל אתם יודעות שלא מנקים ככה לפסח, נכון? כולם פה בבית התחילו מזמן נקות להם לפסח, זה בפסח הקודם. מה הקשר בין חמץ לבין מה שאנחנו מנקים? ככה זה. וזה לא תמיד כיף, זה לא תמיד כיף. ואין שחיקה, יש עוד ועוד מהלך הדור, אתם רואים שכבות, על גבי שכבות, על גבי שכבות, מה דאורייתא, מה דרבנן, מה במשניות, מה בגמרות, מה בראשונים, מה באחרונים, מה הקהילה שלי, מה כן, הוא אוכל קטניות, הוא אוכל קטניות כאלה, כל הזמן זה צומח, כל הזמן זה צומח, סימן שבאיזה אופן מובן, וזה לא כיף, אם כל הזמן מישהו אוכל עוד שוקולד, אני מבין, עוד גלידה, אני מבין מאיפה זה בא. זה לא בא מאיזה אמונה פנימית. העם ישראל סיפר לילדים שלו על זה שיש תורה בחיים, והחיים הראו לכל ילד וילדה שמה? שהר סיני זה אמיתי. היו משברי גיל התבגרות, אל תדאגו. היו ועוד איך היו. והיו יצרים רעים למחביר. זה לא המצאה שלנו, אתם יודעות? כי כל המחקרים יצר הרע היה קיים מרגע שנברא העולם. לפחות מרגע שנברא האדם. ואנחנו סחבנו את השלשלת הזאת. מעולם לא נותקה השלשלת, היו ימים טובים וימים קשים וימים עוד יותר קשים. היה פרעות ודמים וגזירות חמלניצקי ופרעות תחתת. מה לא היה? ומתוך האפלה, מתוך האפר, עוד פעם חזרנו. מה זה קהילה בעם ישראל? איך היא נמדת? תמיד היא מתעסמת בכנסת, איפה שלא זרקו אותם, איפה שלא איפה אותם. אז האודים המוציא למש קמו ונאספו ולקחו איזה צריף ראו והקימו בכנסת והיה סביב זה, סביב זה, התחילו להתאחד. תמיד הקודש, תמיד מעמד הר סיני, תמיד זכר ליציאת מצרים. לא דיברו, לא למדו מהר"א ולא למדו את הרב קוק ולא למדו את האר"י הקדוש. אבל משהו עמוק עמוק בנשמה סיפר מדור לדור, סיפר מדור לדור שמה, שאלוקים בחר בנו מכל העמים. בחר בנו, זה נראה כאילו אנחנו בחרנו. אבל אנחנו מאמינים שהוא בחר בנו בזה שהוא ברא אותנו. עם תשוקה פנימית עמוקה, עמוקה, עמוקה כזאת, לקבל את התורה, להיות שייכים לתורה. כן מדברת אלינו, לא מדברת אלינו, זה לא משנה. מיום שגורשנו מארצנו, מיום שגורשנו מארצנו, אין יותר עבודה זרה. נגמר, נגמר הסיפור הזה. כל עוד היינו בארץ היה מסובך. עזרנו את הארץ, התנפנו על התורה, התנפנו על התורה, התנפנו, התנפנו, והנית בו ובלילה. ולא ויתרנו, כן.
כאילו, אז אם אני עומדת במצב של או מוות, או ללכת דרך, כאילו, אם אני הולכת דרך התורה זה מוות, אז למה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה? אני אמות?
לא נראה לי, למה הגעת לזה?
מה זה?
לא נראה לי שהוא רוצה שתמותי, בכלל לא.
אז זה...
אבל למה את אומרת את זה? היא מתה, מה זה או שהיא הייתה?
לא, אז זה האופציה, כאילו, או שהיא תתחתן עם הגוי הזה, או שהיא תמות. והיא בחרה למות, אז זה הדרך שאנחנו
צריכים
כאילו ללכת.
מה, איזה נסיך מרוקאי פנה אליך? מה?
לא, זה כאילו...
לא, את מבינה מה אני שואל? זה לא יומיומי שזה קורה, נכון? אני לא חושב, אני לא יודע מה ההלכה, אבל אני אומר מה הדגלים שלנו, את מי מעלים על נס? את מלכת היופי שהאורך של האף שלה מותאם בדיוק לקוטר של הנחיריים שלה? או את סוליקה, מה? מי זה גיבורי התרבות שלנו? מי תלו לנו לקיר? מי, מה זה גיבורים? מי אמר לנו שסוליקה גיבורי התרבות שלנו? זה אנחנו החלטנו לבד, כל אחד, מה החלומות שלנו? אנחנו בשר ודם, אנחנו עושים חלבונים, אנחנו עושים פרואטינים, אנחנו עושים מהורמונים, ובכל אופן, הם לוקחים למעבדה, חותכים, לא רואים הבדל בין יהודי לגוי. אבל מה הרוח שנוססת בנו? את אומרת מבחינה הלכתית, זה המותר לעשות, זה לא המותר לעשות. זו שאלה נורא מעניינת, מבינה, השאלות הן בדיוק הפוכות. השאלות הן לא בוא תחפש לי קולות, ואין לי כוח, ואינו וזה קשה לי, אז בוא נפסיק עם זה. היינו אנוסים, אתם יודעים מה זה אנוסים? מי זה אנוסים? אנוסים זה ילדות שעד גיל 12 לא ידעו שהן יהודיות. חוד לפני הבת מצווה, בא אבא שלי וגילה למסעות שהן נוצריות. כמה הם חינכו אותם, כמה בקושי ידעו, ובגיל 16 אינקוויזיציה תפסה אותם, אז כמעט ללא יוצא מן הכלל מה? הם אסרו את נפשם לקידוש השם. על מה? מה הם ידעו בכלל? מה, הם למדו מדרשת שירת חברון? כלום הם לא ידעו. אבל משהו בנשמה שלי אומר להם, בטח שהתורה רוצה שתחיה, הדבר הכי חשוב שהתורה רוצה שתחיה, זה. וחי בהם, ונכון, פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, חוץ משלוש עבירות חמורות, שבעזרת השם לא יהיה את כל הדברים האלה. אני לא מדבר על נושא הלכתי, אני מדבר על היחס הנפשי, איך עם ישראל, ושוב, אל תחשוב שכל מיני עיניים מצועפות, היה קשה להם. לפעמים היה להם עוד יותר קשה, לפעמים היה להם הרבה יותר קשה. ולא תמיד, והיה להם יצר הרע, אני מבטיח לכם, והיה להם שאלות אמוניות, ומי אמר, והיה להם ברגיל ההתבגרות. היה להם דילמות, והיה להם סיבוכים, ואיכשהו נצח ישראל הוא ממשיך, השלשלת הזאת לא נותקה, אף חוליה לא הייתה כל כך חלשה שהיא ויתרה על זה, זה תמיד עבר מדור לדור. ולכן מעמד הר סיני נמשך, איפה הוא נמשך? כשאת לא נוגעת במוקצה בשבת. ואת מתבאסת, כי את לא יכולה לפתוח את המגירה, תגידי, אני מחוברת למעמד הר סיני. ולהיות מחובר למעמד הר סיני, הקשיים האלה, הסיבוכים האלה, המורכבויות האלה, הם חיבור למעמד הר סיני. אז יכול להיות שסוליקה לפי ההלכה צריך לבדוק למה היא עשתה את זה וכו'. אני לא בטוח שהיא הייתה רבנית גדולה. אבל זה אומר, זה אומר איפה נמצא מרכז הכוח של העם הזה. יכול להיות שהיא לא היה קלה בכלל, אתם יודעות מה, יכול להיות שהנסיך הזה היה מתוק וחמוד ויפהפה. לא יודע מה יש לנסיכים האלה שהם כל כך כולם רוצים להתחתן איתם, נכון? יש גם ב... איך קוראים לה? סינדרלה? שהוא מצא שהנעל של הזכוכית הייתה מתאימה בדיוק לרגע שאתם מכירו את הסיפור הזה? אז למה היא רצתה להתחתן איתו? מה, הוא היה טוב לב, הוא היה נדיב, הוא הסביר נורא יפה איזה פרק במסיעת שערים? מה גרם לסינדרלה? הוא רצה אותה, אני מבין למה הוא רצה אותה, היא חרוצה וזה. למה היא רצה אותה? אין לי מושג. באמת אני לא יודע, כל זה סיפורים, סיפורים הגרמנים האלה, נכון? היא נשקעת את צפרדי, מי נשק? הצפרדי נשק אותה, אני לא זוכר. אבל בסוף יצא נסיך, נו אז מה עם נסיך? מה נסיך? לפעמים יכול להיות פסיכופת, טיפש, מה הם עושים? אבל שם זה יצא טוב, בקיצור באגדות זה טוב, וצוליקה, האגדות האלה לא הצחיקו. לא הצחיק, היא ראתה בזה גיהנום. היא רצתה איזה בחור חמוד, עם שתי פאות, שיחיה איתה במלאך באיזה... דירת חדר, וביחד יצפו לגאולה. זה מיליון דוגמאות מכל הסיפורים, איך ההלכה? אתם לא הגעתם לפה סתם ככה, יש מאחורי כל אחת פה 2000 שנים שמסירות נפש מטורפת לתורה ולמצוות. זה לא נפל משום מקום, וזה עושה משהו בעולם, זה פועל משהו, זה מנקה את העולם, זה מקדש את העולם. זה שהגענו לגאולה, זה שיש לנו שמות שכבר רוצות נבואה, זה בזכות 2000 שנות שלכם. 2000 שנות חושך ואפלה, ככה כתוב, יש פסוק במגילת איכה, במחשכים או שתיווני כמתי עולם, כרוב את זה. זהו תלמודה של בבל. זה כמו בית קברות. איבדנו את רוח הקודש, איבדנו את הנבואה, איבדנו את הרוממות, איבדנו את ההשגחה, ואנוכי אסתר, אסתיר פניי מכם ביום ההוא. זה התקיים לגמרי, זה התקיים לגמרי. אבל מה... גם יתקיים כי לא תשכח מפיזרו. כל דור קמים חבר'ה, וואלה, הם יכולים לעשות מיליון דברים במקום שבמדרשה, והם באות למדרשה, מה? ורוצים להיות דוסים, כולם מסבירים לכם למה להקים משפחה זה פרימיטיבי, ולמה להיות אישה דתייה זה עלוב, ולמה רומסים אותך ומדירים אותך, ומונעים ממך זכויות, ואת לא יכולה להיות חזנת בל אחד עודי אפילו. ושאלות שלא תמיד יש לכם תשובות באמת, נכון? לא תמיד יש לנו תשובות על כל שאלה, ולמה ככה ולמה מה, ואיכשהו ממשיכים גלים של גלים של גלים, כל אחד בהתלבטות הזאת הפנימיות, כל אחד בשאלות, שאלות קשות, לפעמים שאלות לא פשוטות. לא תמיד כשאת חוזרת הביתה, אז כולם מוחאים לך כפיים על החלטות שקיבלת, לא תמיד הם רוקדים סביבך ומעריצים אותך על זה שאת חושבת אולי להיות קצת דוסית. ואיכשהו הנצח מנצח, אתם יודעות, בשירות אלוקים, בדרך כלל צריך סבלנות, רואים אותו בתהליכים. רוצה לצלם סלפי שלו, זה לא... הוא שקוף, אם את רוצה לזהות את הרצון האלוקי, את צריכה סבלנות, תהליכים. עם ישראל, תהליכים בעם, זה גם תהליכים בעצמך. את רוצה לדעת אם מכבדים את הבחירות שאת עושה, אז אל תסתכלי כל רגע מה קורה כשאת חוזרת שבת. תסתכלי במרחב, צריך בשביל סבלנות, נכון? שנים. ואז רואים איך זה משפיע, ואיך זה חודר, ואיך זה פועל, ואיך זה משנה. ועם ישראל שאב את הסבלנות האלה, מה עשו כל שאפשר בשביל לפגוע בנו. רדפו, מה נו? מגילות השמה, דברים מטורפים, אי אפשר להבין בכלל מה עברנו כולנו. ואנחנו בציפורניים תפסנו את אלוקים ואמרנו, יש כזה סיפור בשבט מוסר, ספר שנכתב על ידי אחד ממגורשי ספרד, אז הוא ספר למי שהוא גורש מספרד, וכל הרכוש שלו כלומר, ובעונייה, ואשתו טבעה, וילדים טבעו. ובסוף הוא נשאר עם שני ילדים, נזרק על איזה חוף בצפון אפריקה, ועוד ילד נהרג, והוא חולה, ועוד ילד נהרג, הוא נשאר לבד, ואז הוא אומר לאלוקים, אלוקים זה לא יעזור, מה שאתה לא תעשה אני איתך. משהו מטורף כזה. שהוא לא הרוויח מזה כלום, אף אחד לא ידע את זה, זה לא פוזות, זה לא נעליים, זה החזיק 2,000 שנה, הכל התפורר, כל הכיפים התפוררו. אתם יודעות, אנחנו בני 3,500 שנה, נכון? כן, בערך 3,500 שנה אתם. ולפני 3,500 שנה, כשקיבלנו את התורה, שום דבר בעולם הזה לא היה אותו דבר. אין אף שפה שמדברים בה, אין אף מדינה שנשארה, אין אף קו חוף שנראה אותו דבר. אין אף צורת לבוש שממשיכים ללבוש אותה. אין אף אוכל שממשיכים לאכול אותה. כל הדברים שהיו הכי אים, והכי כיף, והכי סבבה, והכי מדברים, והכי... אין אף שיר שממשיכים לשיר, אין כלום! רק דבר אחד נשאר. מה? זאת התורה. לא תשאר כאן פיזרו. בלי שום מנגנון כפייה. לא היה משמרות המהפכה, ולא משטרה חשאית, ולא פרקליטות. ולא כלום, הכל, 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 הכל השתנה, שום דבר לא נותר בתרבות האנושית. כל הר נראה קצת אחרת, הסופות שחקו, שחפו, הכל, נערות שינו אותה, את המסלול שלהם, הכל, הכל, הכל השתנה. רק הקשר המופלא הזה בין ישראל לאורייתא, קשר שכביכול נראה כאילו נעשה הכל כדי שהוא לא ימשיך, ואנחנו אמרנו, מה זה אנחנו? כל אחד לכל. אנחנו בוחרים להמשיך את השלשלת הזאת, אנחנו מרגישים, זו שאלה של החלטה, זה לא בא לבד. אמונה באלוקים, אלוקים מחכה לך, שתחליטי את זה, שתבחרי בזה. לפעמים זה קל, לפעמים זה פחות קל, לפעמים זה קשה, לפעמים זה עוד יותר קשה. אבל אלוקים מחכה לך, שתחליטי, ובנצח ישראל החליטו. עם ישראל בחר, אתה בחרתנו, ואנחנו בחרנו בך. והבחירה שלנו היא הרבה יותר עוצמתית לפעמים, הרבה יותר גדולה, הרבה יותר עמוקה. אז אתה שואל אותי איך אני יודע על מעמד הר סיני, אני חושב, זאת קבלה דומה למראי עיניים. יש קבלה שהיא לא דומה למראי עיניים, יש קבלה שהיא סיפורים פה, נו, מה אכפת לספר? אבל יש קבלה שהיא דומה למראי עיניים, יש קבלה שהיא עברה, עובדה שהיא עברה. אז אנחנו יודעים פחות או יותר איך יכול להיות שגם רבי יהודה הלוי שחי כל כך הרבה זמן אחרי מתן תורה, אומר שנמסר לאיש מפי איש בקבלה דומה למראי עיניים. אז המשכנו עוד כמה שנים. אבל לא הצלחנו להגיע עד אלינו. למה לא הצלחנו להגיע עד אלינו? כי אנחנו חיים בשלב הרביעי של ההיסטוריה, שלב הרביעי של ההיסטוריה, שגם במסורת הזאת חלו בקרים, שבחלק מקהילות ישראל לפני 60 שנה, בחלק מקהילות ישראל לפני 100 שנה, לפני 200 שנה, אז פתאום התחילה הכפיר. אז פתאום יש חלקים בעם ישראל שלא גדלו בבתים ששומעים מצוות. יש חלקים בעם ישראל שהם באמת ובתמים, במודעות שלהם, לא מאמינים. לא נראה להם, נראה לי סיפור. אנשים טובים, אנשים נחמדים, אנשים ישרים. נצח ישראל עבר, תמיד יש ברוך השם, זה לא נגמר. יש היום מיליון אנשים, 900,000 אנשים במדינה שמגדירים את עצמם כחרדים, ויותר ממיליון אנשים. אולי 1.5 מיליון שמגדירים את עצמם כדתיים לאומיים, אבל יש עוד הרבה שמגדירים את עצמם כמסורתיים, ברוך השם, המון קשורים, אבל זה לא כמו שהיה לפני 500 שנה ו-200 שנה ו-1,030 שנה. אנחנו חיים בעידן אחר, ופה זה נראה שזה נהיה יותר מסובך, המשפט הזה. מי שגדלה בבית כזה, ומי שחיה בעולם כזה, זה גם לא כל כך מחזיק, כי זה לא בית בודד, זה אווירה שלמה, זה מרחב. זה דודים ושכנים ואנשים שמכבדים אותם. אז יש איזה ערעור בדורות האחרונים כביכול על זה. אז עכשיו השאלה פחות קלה. למה השאלה פחות קלה? כי ברוך השם, התנועה, הדינמיקה השתנתה מזמן כבר בחזרה לכיוון כזה שעם ישראל חוזר על התורה. המהלך הזה של ההתרחקות וההתפרקות והזהו נעצר, לא אצל כל יחיד, אבל כאומה. כאומה, הסיפורים האלה שגזרו לתימנים את הפאות מזמן, מזמן עברו מן העולם. היום החרדה היא חילונית בעליל, נכון? הדתה. אתם יודעים מה זה הדתה? לא שמעתם מה זה הדתה? זה שם של מחלה כזאת, ככה זה נשמע לפחות. או הדחה, אני לא יודע מה. אז היום הפאניקה היא בכיוון השני, היום הפאניקה שעומת לא יכול להישאר פה חילונים. שאנחנו הולכים לארגן להם חלילה לדעתה מדינת הלכה. אבל יש עוד בעיות, עם כל זה שהדינמיקה היא לכיוון החיובי, יש עוד בעיות. עולם התורה פורח מחדש, של מספרים שלא היו, אבל אנחנו לא רוצים מספרים, אנחנו רוצים איכויות, וזה גם לא מתאים לי שיש הרבה. כואב לי על כל אחד שהוא לא שם. אבל זה בעיה שאנחנו מתמודדים איתה, בשביל זה יש את הרב קוק, מאמר הדור, אתם לומדות איפשהו? בשיעור מסודר? בסדר, אז הוא עושה לכם את העבודה. אז איך אנחנו פותרים את השלב האחרון בהיסטוריה ביחד לפסקאות האלה? זה השלב הבא. אנחנו ממשיכים? כן. רק אני אברך, ברוך אתה אדוני.
כאילו אמרת מקודם שהמון כאילו הכל השתנה בעולם, אך גם התורה התחדשה. כאילו נוספו על הפסידים העולמיים.
מה זה נוספו? זה אנחנו עושים. אנחנו עושים.
כן. ויש את המשפט שלמה המלך אומר שאין חדש תחת השמש. מה זה אומר למקום בעצם השתנה ואפילו התורה כאילו אנחנו עושים את הפסידים? איך המשפט הזה? זאת אומרת, אם הכל השתנה אז איך אין חדש תחת השמש?
איך אין חדש תחת השמש? את שואלת על שאלה בקהלת?
כן.
ואם לא היה את השיעור הזה, אז היית מבינה את הפסוק? כן, זה לא אני גרמתי לקושי. איך הוא אומר חדש תחת השמש? כשיש לנו פלאפונים. ולהם לא היה, נכון? זו שאלה מעבר. אני חושב ששלמה המלך אומר שאם... תפגשי מישהי שחיה היום באיזה כפר בדרום אמריקה או בחברון, אז אחרי הנעימויות הראשונות תגלי שהם, שנפש האדם מיסודה מאוד מאוד דומה. נכון שלפני 700 שנה לא היה להם פלאפונים, ונכון שהם לבשו בגדים לא מודרניים, אבל בסופו של דבר אנחנו כולנו צריכים חום ואהבה ותשומת לב. כולנו רוצים להיות טובים, כולנו רוצים להביא ברכה, כולנו רוצים לתת. יש ספרים כאלה שנים רבי מחר, נכון? יש את ארי פוטר, יש שם את ארי פוטר הוא טוב ויש שם מישהו רשע. אבל מתרגמים את זה לעשרות שפות, נכון? נכון, כשילד באינדונזיה קורא את הספר. אז מי הגיבור שלו? ארי פוטר או זה שמולו? מי? ברוך הם לי, כל ילד בכל העולם. ילדים באיראן הם חושבים שהם הארי פוטר ואנחנו האויב שלו. אין חדש תחת השם, זה בסדר, שירים חדשים, אוכל חדש. וואו, איזה שיר, יו. ואיזה נעליים, יו, ואיזה משקפיים, יו, ואיזה מכונית מטורפת, יו. בסוף מאחורי הכל, את גרה בקומה 16, הוא גר בצריף. כולנו ילדים, אנחנו לומדים... שם בישיבה, אנחנו לומדים ללכות קידושים, קידושים, ואז אמרנו בו, בצורה אני לא אסביר אותה מדי, אבל עשינו שבועיים כאלה של להסתכל בשוטים, של ללכות קידושים. והחבר'ה אמרו שזה מאוד מאוד שמח אותם, כי זה כל מיני שוטים של, שוטים שאלות ותשובות. כל מיני מקרים של, זה בעיקר קידושי שחוק, אתם יודעים מה זה קידושי שחוק? אם מישהו שם למישהי טבעת ואומר לה בצחוק, אמרו כמה שני. מקרים כאלה, ואיך הפוסקים דנים בזה? אנחנו למדנו את הצד ההלכתי של זה. אבל החבר'ה אמרו שהם קיבלו כאילו דש שזה מלפני 300 שנה, ו-600 שנה, ו-700 שנה, כל מיני כפרים ועיירות, ודנים בזה, את הסיפור והדיון ההלכתי. אז חבר'ה אמרו שוואו, זה... ופתאום כאילו קיבלו דש מהעיירה, מהגלות, כאילו צחקו שם, והשתוללו שם, ועשו שטויות, וכאילו בני אדם, הם היו... אולי זה מה ששלמה מתכוון, יש המון ש... יום אחד בעזרת השם, כך אומרות האגדות, בנימין נתניהו כבר לא יהיה ראש ממשלה, ואולי יהיה לנו מכוניות בלי נהג, יכול להיות. ונהיה אותם בני אדם, בעזרת השם. נהיה אנשים רגישים, חושבים, טועים, צוחקים, בוכים, מתאכזבים, מפחדים, מקווים, חולמים. הרבה דברים זזים, הרבה דברים נעים, אבל השמש מסתכלת למעלה. אנחנו אומרים שמהחלל החיצון הדבר היחיד שבן אדם עשה שאפשר לראות זה חומת סין. בגלל האורך שלה, לא בגלל הגודל שלה. אני מניח שיש דברים במבנה הנפש האנושי שהם מאוד מאוד קבועים ויציבים, אבל יש אנחנו רוצים להיות נביאים, מחכים שזה כבר יבוא. כל טוב בעזרת השם.